טוב, הבת שלך לטיול ביום חמישי, לטיול של ט"ו בשבט, אז שאלתי אותה האם אפשר לעשות ט"ו בשבט בשנת שמיטה. אנחנו לא נוטעים, רק הולכים לטייל. אז השאלה היא יותר מורכבת מזה. אני פותח פה בקטע קצר ממועדים בהלכה של זבין, ומחלוקת אחרת. האילנות בשמיטה יש מחלוקת עם נוהג ראש השנה של ט"ו בשבט לעניין קדושת הפירות של אילנות. תכף נפרד ונסביר. בעצם יש מחלוקת גדולה מהראשונים, האם בשנת שמיטה ט"ו בשבט הוא רלוונטי או שהוא מאבד את כל הרלוונטיות שלו. נפתח ברמב"ם בחוק שמיטה ויובל פרק ד' הלכה ט', באחד בתשרי ראש השנה לשמיטים וליובלות, כפי שמפורש במשנה מסכת ראש השנה, דף ב' עמוד א'. פירות שישי שיחסו לשביעית, אם יהיו תבואה או קטניות או פירות האילן והגיעו לנת המעשרות קודם ראש השנה, הרי אלו מותרים, ואף על פי שעושים אותם בשביעית, הם כפירות שישי לכל דבר. אם לא בא לנות המעשרות אחר ראש השנה, הרי הם כפירות שביעית. אני חוזר ומזכיר, לפני מה שאמר אומר, את הכלל הבסיסי בכל שאר השנים. בכל שאר השנים, אם אנחנו מנירקות, אז בטל הכיתה. דהיינו, מה שנלקט לפני ראש השנה, שייך השנה הקודמת, מה שנלקט אחרי ראש השנה, לשנה החדשה. אז אם זה, למשל, השנה השלישית בשמיטה, מה שנלקט לפני ראש השנה, מעשר שני, מה שנלקט אחרי ראש השנה, מעשר עני, וכן הלאה. אם אנחנו מהתבועה, אז הקריטריון זה ועד שליש. הביא שליש לפני ראש השנה, זה שייך השנה השנייה, הביא שליש אחרי ראש השנה, שייך לשנה השלישית. לעומת זאת, אילנות, יש להם שתי תכונות ייחודיות. א', הולכים בתר חנתה, ולא בתר לכיתה או עבד שליש. עכשיו, אני כרגע לא אכנס לשאלה מה זה חנתה, גם מבחינה הלכתית זה מסובך, וגם מבחינה מעשית זה מסובך, מה זה? בכל מקרה, חנתה, נניח כרגע זה תחילת הפרי, חנתה הוא הקריטריון ולא לכיתה, או עבד שליש. שנית, התאריך הקובע זה לא ראש השנה, אלא 15 בשבט בית הלל, לפי בית שמאי א' בשבט, זאת המשנה פותח מסכת ראש השנה, הבא ראשי שנים הם, באחד בתשרי ראש השנה לשנים שמיטי יובלות נטייה וירקות, דהיינו דברים של, דברים האלו רגע קובע זה ראש השנה, לעומת זאת, באחד בשבט ראש השנה לאילן. אז כמו אילנות, א' זה חנתה, ב' חנתה בפי רוב הראשים, הרמב"ם זה אילנות המעשרות, וב' התאריך הקובע זה ט"ו בשבט. עכשיו כותב הרמב"ם שבשנת שמיטה התאריך הקובע איננו ט"ו בשבט, אלא א' תשרי, גם לאילנות. באחד בתשרי ראש השנה וכו', אם היו תבואה או קטניות או פירות האילן והגיעו לנת המעשרות קודם ראש השנה, הרי אלו מותרים, ואם לא בנת המעשרות אלא אחרי ראש השנה, הן כפירות שביעית. אז פירות על העץ בשנת שמיטה לפי הרמב״ם, גם אם זה בחשוון וגם אם זה בכסלו, אם זה הגיע לשיעור הקובע מראש השנה, זה כבר הופך להיות הרגע הקובע, ולא צריכים לחכות לט"ו בשבט. לעומת זאת, רבינו חננאל בראש השנה דף ט"ו עמוד ב' חולק על זה. ומה שחלטו בשנת השמיטה אחר ט"ו בשבט נוגעים במדין שביעית, אבל מה שחלטו קודם ט"ו בשבט בשביעית מן השישית דרך השובין, ומותרים בשנה ראשונה של השבוע. אז ערך פה משתמש בקריטון הרגיל של כל השנים, דהיינו אם זה לפני ט"ו בשבט זה פירות שישית, אם זה אחרי ט"ו בשבט זה פירות פירות שביעית. עכשיו, מה שיוצא מזה, עכשיו אחרונים מהירים על כך שגם רבינו, גם בעל האורך סבור כמו ערך, ברמב״ם היה איזה אחרון אחד שניסה לעשות אותו לכיוון של ט"ו בשבט, אבל כמעט כל האחרונים האחרים חולקים על זה, ויש קונצנזוס די נרחב באחרונים שבשיטת הרמב״ם מה שקובע זה ראש השנה ולא ט"ו בשבט. זאת אומרת גם הלכה למעשה שבעצם אם היו פירות שחנתו, למשל הדרים, עכשיו הדרים פתח סוגריים, יש בעיה מיוחדת, כי אתרוג, אתרוג יש בו גם מקיש שבטל לכיתה. אם אני כרגע מתעלם מהשיקול הזה, נניח פרי שהוא לא הדר, אלא אם היו פירות שחנתו אחרי ראש השנה, השנה, לפני ט"ו בשבט, זאת אומרת שהם, כל מה שחנת בחצי שנה האחרונה, לפי הרמב"ם מדובר בפירות שביעית, לפי חנניה מדובר בפירות שישית. וגם שנה הבאה, מה שיחנות אחרי ראש השנה, לפי הרמב״ם יהיה פירות שנית או ראשונה. לעומת זאת, לפי הרך, עד ט"ו בשבט שנה הבאה זה יהיה פירות שביעית. הכל משתמע מזה, קדושת שביעית וביאור וכולי. במציאות, רוב הפירות לא חונטים בתקופה הזאת, והדרים גם כן, רובם כבר חנטו לפני ראש השנה, אני מניח, מעבר לכך שכאמור שם יש גם בעיות אחרות. הרב קוק בשבט הארץ באמת מתייחס לכך. על הרמב״ם הזה שקראתי קודם, יש מי שאומר שראש השנה לפירות האילן הוא 15 בשבט גם לשביעית, ואם הגיעו לעונת המעשות כל 15 בשבט הם כפירות של שישית, ורבו החולקים עליו שסוברים שאין דין שראש השנה לינון ב-15 בשבט אלא לעניין סדר השם של מעשרות ועניין שביעית לעולם גם לינון ראש השנה של מרחב בתשרי. אז הוא פוסק פה הרב קוק לפחות שבעצם בשנת שמיטה ט"ו בשבט הוא לא רלוונטי. צריך לומר שהרב קוק פה מדבר אך ורק על האחרונים ברמב״ם, וכן אומר רבו החולקים האחרונים יותר מאוחרים כבר היו על הרך הזה ובאוך, וזה הופך את זה כבר למחלוקת קצת יותר שקולה, כי זה כבר מחלוקת בראשונים. טוב, בכל אופן, צריך להבין מה קורה פה, כי זה בעצם מחלוקת כאן. בשביל להבין את זה, בעצם צריך לנתח בו כמובן שני משתנים. א', ט"ו בשבט, וב', פירות שביעית. אני אתחיל פירות שביעית, ואז נבוא אחר כך בנידו לט"ו בשבט. אבל המילה נסמה של פירות שביעית, אני דווקא רוצה להתחיל לא מפירות שביעית, אלא מפירות עולה. כי שם יש כבר יותר מפורשת, אני חושב. מה בראש השנה דווקא, ט' עמוד ב', אומרת כך. תנו רבנן, אחד הנוטל, אחד המבריך, אחד המרכיב, ערב שביעית, 30 יום לפני ראש השנה. בגמרא זה 30 יום, הלכה למעשה זה 44 יום, כי מוסיפים עוד 14 יום בשביל שניקלט בתוך הקרקע. עלתה לו שנה ומותר לקמה בשביעית. דהיינו, אם אדם נוטע באמצע חודש אב, אז מבחינת שנת השמיטה, או אין לו משהו תוספת שביעית, מותר לו לטעת את זרים משהו תוספת שביעית. שנית, גם מבחינת עורלה, אם אתה נוטע, שוב, בגמרא זה 30 יום, הלכה למעשה, בעקבות גמרא בהמשך, הלכה למעשה זה 44 יום, מי שנוטע משהו עד ט"ו באב, או ט"ז באב יותר נכון, מי שנוטע ט"ז באב, הוא מרוויח שנה שלמה של עורלה. מה שניטע ט"ז באב, ברגע שמגיע ראש השנה, עברה שנה אחת של עורלה, אחרי זה צריך עוד שנתיים. עדיין, בסך הכל שנתיים וחודש וחצי, פספס את זה, עוד שנה שלמה. עכשיו, אז זה מה שכתוב פה, 30 יום לפני ראש השנה נתן לו שנה ושני עולם, ומותר לקיים בשביעית. וכל פעם 30 יום לפני ראש השנה לא עלתה לו שנה, עשו לקיים בשביעית. ופירות, נטייה זו, עשו את ט"ו בשבט. אם לא עולה עולה, ואם לא וואי, לוואי. אז זה לא עומד ככה, כי יד ימין נותנת ביד שמאל היא לוקחת. אם אתה נוטע חודש לפני ראש השנה, חודש ויום לפני ראש השנה, הרווחת שנה שלמה של פירות עולה, או של בניין עולה. אחרי זה אומרת, מה לא? צריך הכל לט"ו בשבט. אז בפועל יצא, אם אדם נוטע באמצע אב, אז בעצם העולה נגמר אחרי שנתיים ועוד חודש, אבל בפועל להנות מן הפירות, הוא יכול רק בט"ו בשבט שלאחר מכן. אז בעצם זה שנתיים וחצי עם עוד צעד. זה הגמרא פה. עכשיו, יש כאן מחלוקת בראשונים למה התכוונה. בעל המאור אומר, כאילו, הוא אומר ככה, פירות נטייה זו עשו את ט"ו בשבט. מה זה נטייה זו? בעל המאור מבין, או יותר נכון מצטט, יש שטועים בפירוש שמוע זו לומר שאין פירות נטייה אסורים נטו בשבט ונוטע למד יום לפני ראש השנה בלבד ונוטע לאחר ראש השנה או שנטע פחות מלמד יום כל שנטייה קלות בראש השנה ואין שנות עולם הווי נמשכות לט"ו בשבט. אני אסביר מה שהוא אומר, הוא אומר כך, יש שיטה אחת שזה בעצם שיטת רש"י ותוספות למען האמת, ש אם יש שלוש שנים שלמות, אז לא מחכים לט"ו בשבט. למשל, אם אדם נטע בט"ו באלול, אז עברו שלוש שנים, אחרי שלוש שנים נגמרו שני עולה. אם אני אקריא את זה מטוס את הראש, ששם הניסוח הוא המפורש ביותר. דווקא נטייה זו, שלול הלמד יום, החמירו אליה שתימשך לט"ו בשבט. ולכן שנטע פחות מלמד לפני ראש השנה, הועילו מונים לג' שנים מיום ליום, אין נוסרה. אז מה שהם טוענים זה כך, אם יש שלוש שנים על הלוח, 354 כפול שלוש, אם השם עוברת, נגיד, סך הכל יש שלוש שנים, אז לא מחכים לט"ו בשבט. נטעת בחף אלול, אחרי שלוש שנים בחף אלול, אתה יכול להתחיל את הפירות. אם נטעת באב ואתה מסתמך על חודש אחד בשנה חשוב שנה, אז יש רק שנתיים שלמות ושנה אחת חלקית, אז צריך לחכות עד ט"ו בשבט. אבל אחרת לא צריך. בעל המאור חולק על זה וטוען שבכל מקרה צריך לחכות עד ט"ו בשבט. גם אדם נוטע בכף אלול, הוא צריך לחכות שלוש שנים, ואחר כך עוד חצי שנה עד ט"ו בשבט. דהיינו שפירות עולה אף פעם לא יגמרו לפני ט"ו בשבט, למרות שעברו כבר שלוש שנים על הלוח. ולגוד בזה כמו בתיקוד הדעה חולקת. בין כך ובין כך, עכשיו בוא נשאל כך, אם על המאור, מדוע לחכות ט"ו בשבט? אם עברו שלוש שנים, מדוע באמת לחכות? לעומת זאת, לפי הדעה אחרת, בוא נשאל מדוע לא לחכות, או מדוע, כאילו מדוע, אם אני צריך שלוש שנים מיום ליום, וזה מהווה איזשהו שיקול, אז למה אפשר, כאילו, מה נפשך? אם אני חושב שזה תלוי בט"ו בשבט, למה צריך שלוש שנים מיום ליום זה שיקול? ואם לא תלוי, או אם שלוש שנים מיום ליום זה שיקול, למה צריך לחכות על ט"ו בשבט? ועם אחרות, אם אני נמצא כרגע בתוס הראש, וזה בעצם רש"י בתוס, שהוא הציטוט פה טוב יותר, אז יש בעצם בעולה שני מניינים. אם אני מונה, אם אני נוטע, אני יכול עוד שלוש שנים. אם אני רוצה, אני לא מונה שלוש שנים, אלא אני מונה שנתיים ומשהו פלוס ט"ו בשבט. מה קורה כאן? אז כאן יש בעצם שני דינים. מה הם שני הדינים? שני הדינים הם כך, יש דין אחד, נדמה לי, בנטיעה, ודין שני בפרי. הפסוק אומר ככה, כתבו על הארץ וכו', ונטעתם כל עץ מחם, וערלתם אורלתו את פריו, שלוש ערים יהיו לו יחד. אז מה הראש אומר כך? יש דין אחד של אורלה בעץ. ונותן אורלתו את פריו, הוא מתבטא, נקרא זה בנטיעה. זה מתבטא בפרי. אבל כי רק אורלה זה רק בפרי. אז בעצם אורלת העץ. העץ מוציא פירות, אז העץ הזה הוא עץ הראל. מתי הוא הפסיק לעץ הראל? אחרי שתן שלוש שנים פירות. אבל בסיסית, אני ראית, כי אם תעתם כל עץ מאכל, וערלתם אורלתו. אורלתו של מי? של העץ. ובעצם, בסיסית, אני ראית, אני מחשב את הנטיית העץ כגורם הקובע. ואז בצי מאכל יש דין של אורלם, וזה זה דין אחד. אז הדין הזה שלוש שנים, כי ט"ו בשבט הוא לא דין בעצים, ט"ו בשבט הוא דין בפירות. אז אני מונה כאן, אם אני רוצה להשיג את ה... אם אני רוצה להתיר כאילו את הפירות, צריך שעץ לא עץ הרל. איך העץ הזה איננו עץ הרל? על ידי זה שמי שלוש שנים. לחילופין יש דין אחר. וערלתם אורלתו את פריו. כאילו שוב פעם, צריך לספור את הנקודותיים המפרידות. וערלתם נקודותיים א' אורלתו, ב' את פריו. דהיינו, יש אורלה לא על העץ, אלא על הפרי. עכשיו, הפרי הזה, ופה אני שואל את עצמי, מתי יבואו שלושה מחזורי פירות? ואז ט"ו בשבט הראשון, ט"ו בשבט השני, ט"ו בשבט השלישי. אז עברו בעצם, אז פה עברו במקרה הזה שלוש ט"ו בשבט, למרות שמלאו אז רק שנתיים וחצי. אז אם עברו שלוש ט"ו בשבט, אז אני אומר, הפרי מפסיק להיות פרי הראל, הפרי הוא כבר פרי בשל, או רווי, קודם רווי ואחר כך פרי בשל, אז ממילא, היות ואם יעברו שטו בשבט, אני יכול לתת את הפרי מכוח את פריו. אם יעברו שלוש שנים בלוח, אני יכול לתיר את זה לא מכוח את פריו, אלא מכוח שלוש שנים. ערתם ערתו שלוש שנים את פריו, אז יש לי מחזור אחד שמחזור של פירות, מחזור שני שמחזור של שנים. כאן נוסיף עוד משפט אחד. ט"ו בשבט בעצם הוא לא תאריך בלוח. הוא בעצם מציין מחזור של יבול. בעצם בפירות יש לנו מחזור יבול. יש לנו, עכשיו, מחזורי יבול הם לאו דווקא לפי לוח שנה. ההלכה קובעת איזשהו תאריך מסוים. אבל מה שחשוב לי שם זה לא שבט מול אדם. מה שחשוב לי זה עצם העובדה אני כאילו עד כאן שייך לבול א', מכאן ואילך שייך לבול ב', כי עונה חקלאית א', עונה חקלאית ב'. אז בעצם על הפירות עברו שלוש עונות חקלאיות. אם בט"ו בשבט מתחילה עונה חדשה, כי יצאו רוב גשמי שנה, אז היו עד עכשיו שלוש עונות. כשמגיע ט"ו בשבט השלישי, גמרתי שלוש עונות, כאן שלוש עונות, אני יכול להתיר את הפרי. מחירות, אני בודק את שייכותו של הפרי לאיזה עונה. אם עברו שלושה מחזורי פירות, אנחנו כבר יצאנו מתחום העולם. בעצם יש כאמור שני עולמות. עולם אחד של הנטיעה, עולם שני של הפרי. עכשיו יכולתי לומר שאם ככה בוא נאסור רק שיש שלוש שנים פלוס ט"ו בשבט. זה מה עכשיו, זה בראש זה כולה. דהיינו, או שלוש שנים, או שלושה מחזורים. בעל המאור, עכשיו בעל המאור, אצלו זה יוצא ככה, מה שחשוב זה רק ט"ו בשבט. בעצם, הדבר החשוב היחידי זה ט"ו בשבט, צריך, שנייה אחת, כן, אצלו אני צריך לבוא, לא, סליחה, גם אצלו אני צריך להתחיל לפני ראש השנה, אבל לבוא תמיד שלוש ט"ו בשבט. אני צריך להתחיל לפני ראש השנה, עכשיו, פתח סוגריים, פלמור עצמו יש ביטוי קצת מוזר, אפילו אחרי ראש השנה, זה חסר ברשימה אחרים שמצטטים אותו, זה מאוד בעייתי. תוך עדיין כרגע אני מניח שצריך להיות לפני ראש השנה, ואז יוצא כך, גם אצלו בעצם יש שני דינים. אתה צריך לפני ראש השנה לטעת, אבל תמיד, תמיד צריך להגיע לשלוש ט"ו בשבט. למה? כי הוא מסכים עם שני הדינים האלו, אלא שזה לא לכולה, זה לחומרה. מצד אחד יש ארלתם אור לתור, בשביל זה צריך שלוש ראש השנה, דהיים שלוש ראש השנה זה יכול להיות שנתיים וחודש, אבל צריך שלוש שנים. חוץ מזה צריך גם כן שלוש מחזורי פירות. אז רק כשאני עובר שלוש מחזורי פירות, אז יש לי גם וגם. עכשיו, מה דורשת את זה מפסוק? מינה ממילי, זה דפיות המותר לראש השנה. אמר מחיר באבא, אמר ביוחד, אמר מטר משמין רבי ינא, אמר קרא, ובשנה העוברית ובשנה החמישית. פעמים שבעוברית ודאי נסוע משום עולה. כי פסוק כתוב ככה, כתבה, סתתם כל עץ מאכל, ואתם עולותו את פריה, פריה הוא שם יהיה לכם הרעים לא יאכל, ובשנה העוברית, ופריה קודש הילולים, ובשנה החמישית תהיה כתובו אותה לאכול, משהו כזה. אז זה כבר דורש מיבה בחיבור. שלושים יהיה הרים לא יאכל, ובשנה הרביעית. אז מבחינת הדרשה של זה ככה, שלוש שנים הרעילים לא יאכל, ובשנה הרביעית גם יערה. ואז פעמים זה בשנה הרביעית, וזה עדיין ערה. אבל אם אני, כמו שמעתי קודם, מה שאומר זה ככה, הרי אין עולה בשנה הרביעית. אז מה המשמעות של הדרשה? המשמעות של הדרשה היא כזאת, יש, אני מונה השני צירים, ציר של שנים וציר של יבול. אז יכול להיות מצב שבציר השנים הם השביעית, אבל היות שביבול זה עדיין רק המחזור השלישי, אז אני נמצא בשנה הרביעית, אז עדיין עולה. לא כי יש עולה אחרי ארבע שנים, אלא כי יש עולה, בשביל שלא יהיה עולה, צריך להיות מכוסים משני הצירים. גם ציר שנים, וגם ציר היבול. אז אומר לי, תחיל מצב שהגעתי השנה הרביעית, ואני עדיין פחת היבול בשלישי, או ההפך. אז זה משמעות הדרשה. אז יש כמו בעולה ציר כפול, ובגלל זה, זאת אומרת, נגיע לט"ו בשבט. זה פשוט שכרגע אני רוצה לתת לזה. דהיינו, בעצם כולנו מסכימים שיש צורך בשנים, ויש צורך, כמו שיש הגדרה כפולה של עולה, הגדרה אחת של השנה והגדרה שנייה של היבול, אחד לוקח את זה לכולה, או, השני לוקח את זה לחומרה, דהיינו תמיד צריך גם וגם. כך אומרת, נראה לי על פניו הסבר הגמרא שם, בראשונים הם לוקחים את זה כמו קצת שונה. וברגע שהם עושים את זה, הם גם פותחים לפנינו את השעה הנוספת, דהיינו של ט"ו בשבט. בלמור שקראתי כרגע, אז הוא אומר כך, יש נתון בפירוש שמו הזו, לומר שאין פירות נטייה עשויים על ט"ו בשבט, אלא אם הוא נוטע תוך 30 יום. ואם הוא נוטע כאמור בחודש אב או בתמוז, אז שלופים שלוש שנים, ודיינו, זו כזה טעות, אבל בנוטע ולדעתי, כך הוא הדין לעולם. תמיד צריך גם וגם. ועדי כמה פעמים, לפי שהחלטה מצלמו שנה ט"ו בשבט, תמיד לא שכיחה היא, אוקיי, וכולי. אוקיי, ואחרי זה הוא מאיר שבראשם משתדל בזה, זה והציטוט שבראשם מדי משכנע. הוא לא מנמק. הוא פשוט אומר שתמיד צריך, למה? כי הוא אומר, מה ישנה? בכלל לא גיד, אם ט"ו בשבט חשוב, אז תמיד חשוב. אז בעל המור לא מנמק, והוא משאיר את זה כפי ש... הוא אומר, ניתחתי את זה כפי שניתחתי. ברשב"א, בריטב"א וברן, היינו חכמי ספרד בעצם, הם מצדדים את המחלוקת, וגם טוענים שאפשר להסביר את זה בצורה שתתמוך בעל המור. אני פה כאן הריטב"א, יש מפרשים ככה, כי הוא מביא את הפירוש הראשון, ומקום הוקרים פירוש זה מחובר, ועוד אליו תעמד המסתבר הוא, כיוון שהדין נוטש אותה לשנה, שתהיה נמשכת המיטה שמנו לה כמו שנים שלמות, ואבי קיריך את המילה תעמה. כי לכך נראים דברי ברב בעל המור שכתב, שבכור עולה ואהובה ידינו כך, אפילו כשנתה פחות משלושה ימים לפני ראש השנה, אלא, רק שנייה אחת. בסדר, הוא פה מאיר שפי בעל מור יצא גם כולה, תכף נראה האומנם. הוא אומר כך, אם נתת זה שבועיים לפני ראש השנה, אם יעברו ששתו בשבט דיינו. דהיינו לפי רש"י, אם נתת שבועיים לפני כן, אז אתה צריך שלוש שנים. אם נתת חודש לפני כן, אז אתה יכול להסתפק בשנתיים וחצי ובשלושה ט"ו בשבט. לפי בעל המור הוא אומר, אם נתת את זה שבועיים קודם, תוכל להסתפק בשלושה ט"ו בשבט ולא לחכות שלוש שנים. אז יצא גם כולה. עכשיו הוא מסביר. וטעם הדבר, כיוון שאילן כדי אומיים של שנה שעברה, וכל אילן שחולה בתשרי לשבט, אינו למחמת יקת המים שלפני ראש השנה, ושרף שלה בו מחמת אותן מים, אותה יניקה או שמוציא פירות אלו, הלכך הסדר כתוב בפירות אלו כאילו חנתו קודם תשרי, ולפי טעם זה אין לך בנטייה לנטייה כלל. אוקיי, אז כאן הוא בעצם מעלה, כאן הוא מעלה אמרת שיקול חדש, בעצם הוא פה שואל את החקירה המרכזית לגבי ט"ו בשבט. מדוע ט"ו בשבט בכלל מוגדר כראש שנה להידנות? אז הגמרא שנה שואלת את השאלה הזאת, בדף י"ד עמוד א', מה הייתה? אמר בלעזר בן ירמיה, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, ועדיין רוב תקופה מבחוץ. דהיינו, רוב הגשמים של החורף כבר ירדו, עדיין רוב החורף לא נגמר, זאת אומרת, אבל רוב הגשם ירד, אבל רוב תקופה בחוץ. מה יקמר? הכי קמר, אף על פי למרות שהחורף עדיין יש הרבה זמן, היות שרוב, הואיל יצאו רוב גשמי שנה. מחירות, רוב העונה החקלאית נגמרה עד אז. תנו רבנן, דילגתי פה קצת. אוקיי, זה עכשיו בגמרא הנימוק הוא חקלאי, אין פסוק, אלא הנימוק הוא חקלאי, אין פה גזירה שווה שנה שנה. וזו שאלה המתוארת אצל הראשונים, מה המשמעות של זה? כאילו מדוע שמעת זה ט"ו בשבט, נבוא ונגיד של ראש השנה. כאילו יש פה בעיה מובנית, הבעיה היא בעצם למה שיפול ראש השנה באמצע שבט? כאילו מדוע שאין משהו להריך על פניו, אין איזה ילפותא או איזה פסוק, איזה מקור, לכך ששבט הוא משמעותי, ומדוע אם כן נראה בו איזה ראש השנה. אז כאן לכאורה התשובה צריכה להיות התאריך באמת לא חשוב, מה שחשוב פה זה המחזור החקלאי, אלא שמסביב הנקודה הזאת יש פה בראשונים ויכוח. תקראת התוספות שם, וכל החלוטין קודם הזמן הזה היינו עד לשני שנה שלפני תשרי, אז מה שתוספות בעצם אומרים זה כך, שבחינה מציאותית פירות שחונטים בשבט או עד שבט הם בעצם מסתמכים על גשמים שלפניכם. זה דבר מאוד בעייתי מתחשב בחקלאות בארץ, נגיד זה ככה, איזה גשם בדיוק, אולי לא גשם, אולי לחות, אבל ההנחה שם היא שכל מה שגדל עד ט"ו בשבט חונט, כל מה שחונט ט"ו בשבט הוא בעצם מסתמך על החוט מלפני ראש השנה. זה פחות מה שתוספות אומרים. אני חוזר לריטב"א שקראתי קודם. כיוון שאילן גדל רוב מים של שנה שעברה, הנחה היא שהשורשים שלו יונקים מהקרקע כל הזמן, וכל אילן שחונד בתשרי שבט אינו אלא מחמת יניקת מים שלפני ראש השנה. בעצם העץ חי על לחות ומינרלים מלפני ראש השנה, ושרף שעלה בו מחמת אותם מים, אותה יניקה, הוא שציפרות האלו, הלקח עשם וכתוב לפירות אלו כחנתו קודם תשרי. הועים מחנתה ניסה שווה תשרי הוא. ומה שהוא אומר זה שבעצם, וזה כרגע אני מתבטא בעקבות האחרונים מטורי אבן על אתר שמה והרבה בעקבותיו, שבעצם ט"ו בשבט הוא בכלל ראש השנה, ראש השנה זה א' תשרי, אלא שעד ט"ו בשבט גילוי מיתה בעלמא שפירות אלו באמת התחילו לפני ראש השנה. באופן עקרוני אין שום משמעות לשבט, ולמען האמת יש רק שלוש ראשי שנים, א' אלול, א' תשרי וא' ניסן. אלא שמה שגדל מבחינה מעשית עד ט"ו בשבט או עד א' שבט הוא בעצם התחיל לגדול כבר בראש השנה, והוא שייך לשנה הקודמת, והתאריך הקובע הוא תאריך א' תשרי. זה הריטב"א פה, וכמו אומרת במד האחרונים מצביעים על כך שהם בעצם א' תשרי הוא הקובע. הר"ן שבראש השנה מצטט את זה מהתוספות, הוא מתנגד לזה בחריפות. פירוש רש"י, פירוש שכבר עלה שרף בעליונות. וקשה לי להבין נמי, גם אני מניח שבאמת זה ככה, הקט היא עמי ראש ראש לא שבט, תחייה יחיד הזה מטובה בתר שליש, אפילו אחי ראש השנה בתשרי, אילה נמי נז בתר חנתה בראש ראש שלא תשרי, וכי תמה אינו תמה שמדגל לי רחמן דילן ראש ראש לא שבט כדי לשין עליהם, וכיוון שכן הכוח אחרי תשרי ראש השנה, ובוודאי דנת דחי אמרי. אוקיי, אז הר"ן פה מאוד מתקשר בזה, הוא אומר אם אני חושב שזה מתחיל לגדול מתשרי, אז תקווה תשרי בתור ראש השנה, ופסוק ההנחה. אז בסוף הוא לא נרגע עד שהוא מחדש חידוש מאוד מאוד גדול, דהיינו חמין שבט ראש שנה לאילן הנימי לי לעניין שמעשה שלו מדבריהם, וזיתים מעשה דומי דורייתא ראש שנה שלהם תשרי. אז הר"ן טוען, וזה חידוש עצום, שט"ו בשבט הוא דין דרבנן, מה שחייבת אותו מעשה מדאורייתא, ט"ו בשבט לא קובע לראש השנה, אלא אך ורק מה שחייב מדרבנן, אז זכור את ט"ו בשבט. אם אני אסכם, יש קבוצה של ראשונים, תוספות ו... תוספות וה... והריטב"א, שטוענים שבעצם ט"ו בשבט זה לא ט"ו בשבט, זה בעצם א' תשרי, אלא זה כאילו מילתא, כי בעת בשבט אנחנו מגלים מה התחיל לגדול קודם תשרי. אבל עקרונית, וט"ו בשבט הוא חסר משמעות. תפיסה אחרת, שט"ו בשבט באמת הרגע קובע, הר"ן טוען שזה דרבנן, בשביל לפתור את הבעיה הזאת. שנייה אחת. אני קורא כאן כרגע מספרו של שלמה פישר, ונשאר בגמרא לומר שמעכי ועוד בירושלמי אמרינן רבי ישעיה כבר צרו בשמי שנה, רבי ירושלמי אלעזר אומר עד כאן נחיים ימי שנה שעברה, מקווה נחיים ימי השנה הבאה על מטרי תמי נינו. קיצור תורי זה יכול להיות בירושלמי, וכמו ימי שהתוריה אני כבר טוען את זה ממילא. בעצם הוא טוען שיש כאן מחלוק בנושא הזה, ויש דעות שאכן חולקות על כך. עכשיו, אם לא רוצים ללכת בכיוון של הריטב"א והתוספות מצד אחד, ומצד שני לא רוצים להגיד את דרבנן, לכאורה, אז בואו כמו שמעתי קודם, שמה שמעניין אותנו איננו שנה תאריך אלא יבול, אנחנו בודקים יבול ולא שנה תאריך. עכשיו, למה יש הבדל פה בין ראש השנה לבין ט"ו בשבט, זה כבר אחרי הסבר נוסף, אבל העיקרון של ט"ו בשבט, העיקרון הוא כזה שמה שחשוב לי, אני מונה יבולות. אם יצאו רוב גשמי השנה, רוב העונה החקלאית נגמרה. דהיינו, יש בעצם פה שני לוחות, יש לוח אחד קלנדרי, לוח אחד, לוח שנה, ויש לוח אחר שהוא מונים אותו לפי עונות חקלאיות, ואם תרצו לפי יבולי פירות. עכשיו, ט"ו בשבט על הלוח אין שום משמעות, וכל הנימוקים בירושלמי או בבבלי, כל הנימוקים עוסקים בנקודה אחת, הם מנמקים מה קורה בשטח החקלאי, כי זה בעצם הקריטריון הקובע. עכשיו כאן צריך להוסיף עוד נקודה אחת חשובה לגבי מלכים או לגבי שנים. בראש משמעותי זה לוח שנה, תאריכים לגבי מועדות, לגבי כל מיני כאלו. ט"ו בשבט, מהי נפקמינה? נפקמינה דבר אחד, בעצם לקבוע איזה שנת מעשר, שנה כזאת, שנה אחרת. אם אני רוצה לקבוע שנה כזאת, שנה אחרת, אז בעצם מה שחשוב, זאת אומרת, וזה אך ורק תורות ומעשרות. עכשיו, בתורות ומעשרות, יש לנו שאלה יותר בסיסית, שכרגע אני לא ארחיב בה, אני רק אציין אותה. האם המחייב שם, מה המחייב שם? הפרי, הבודד, או היבוא? עשרת העשרת, תמות זרחה יוצא שדה שנה שנה, יש הרבה רגליים מדבר, ואין כך את הזמן לנסות ולהעמיק בכך, שיחידת החיוב הבסיסי בתמות ומעשרות איננו הפרי הבודד בכך, אלא היבול. לא הפרי, אלא היבול, מה שמעניין אותי. ואז, אני בעצם השנים צריכות להיקבע לא לפי הלוח, אלא השנים צריכות להיקבע לפי מחזורי יבול. עכשיו, בנקודה הזאת יש הבדלים בין ירקות לפירות האילן, לצערי אין לנו זמן כרגע לעסוק בכך, אבל עיקרון הוא שאני לא בודק תאריכים, אני בודק יבולים. אם יש לי יבול, נגמר עונה, אז אני סופר עונות. ואז אם זה כך, ט"ו בשבט נורא הגיוני בשביל תמות ומעשרות, כי בתורות ומעשיות, מה אני רוצה לספור? הוא רוצה לספור יבול. כי בתורות ומעשיות, ואז הוא רוצה לספור יבול, חתום בשבט. בתורות ומעשיות זה עולם של היוצא השדה שנה שנה. הם פסוק הזה דורשים את הצורך להפריש משנה זו לשנה אחרת. אני בודק את התבואה יוצא את השדה שנה שנה, באילנות בודקים את זה א' על ידי חנתה, ב' על ידי ט"ו בשבט, בניגוש ובירקות בודקים את זה נלקיטה בראש השנה, אבל עיקרון הוא היוצא השדה שנה שנה. ואז אני לא מחפש כך תאריך, אבל אני מחפש מחזור, אבל בניגוד לתפיסה הקודמת שבט כן חשוב. עם אחרות יש פה תפיסה אחת ששבט בכלל לא חשוב, ואני מתייחס לפרי הבודד. אבל צריך לדעת, הפרי הבודד הזה, אם הוא קיבל את המים ומינרלים ואת כוח הגידול שלו לפני ראש השנה, בתשרי או אחרי. לעומת זאת, אם אני מדבר בתפיסה השנייה, ראש השנה בתשרי לא מעניין אותי. מעניין אותי את שבט. אבל שבט מעניין אותי לא כי כמה שמיכת בחודש שבט, אלא שהמחזור החקלאי אז מסתיים. עכשיו, בין כך ובין כך, יכול להיות סיבה לומר תחנו, או לחגוג את ט"ו בשבט כראש השנה. זה פשוט, זה תאריך של איזה אצבע, מתי נגמרה שנת היבול הזה. יש בגמרא דיון אחד או מקור אחד שפותח פתח, אולי שהתאריך עצמו כן חשוב, זה בדף הבא שמה, הגמרא שואלת מה קורה של המעוברת. באי מיני יוחנן רבי ינאי, אתרוג ראש השנה שלו אימתי, אמר לו שבט, שבט לחודשים או שבט לתקופה? אמר לו לחודשים. אמר ל... סבאי מיני רב מהבנך, רב מהיוחנן רבי ינאי, הייתה השנה מעוברת, מהו? אמר לו, הלך אחר רוב שנים. אז מה מכריעה פה? א' כל שאלה לפי תאריך לועזי ולפי תאריך עברי. שבט לתקופה או שבט לחודשים? שבט לתקופה זה בעצם תאריך לועזי, ואז בוודאי שזמן ראש השנה, זה בסך הכל היה העונה החקלאית, עונה חקלאית הגיוני ביותר לנהל לפי תאריך לועזי. לעומת זאת, אם הגמרא חושב, אז הספק שבט לתקופה, זה מניח שאני בודק את העונה החקלאית ותו לא, ואז ניקח תאריך לועזי. אם אני שבט לחודשים, אז אני מדבר כבר על איזה שהוא תאריך מחייב בלוח העברי, מחירות הלוח פה כמשמעותי, אם אני אחרי זה בא ומוסיף, מה קורה בשעה מעוברת? כי בשלב הראשון, כלומר בסדר, מעוניינים בעונה חקלאית, אבל את התאריך נלך עם הלוח העברי. בשלב מעוברת, הלוח העברי והלוח הלועזי בעצם נפרדים. ואז, לכל פחות בשעה מעוברת, הייתי אומר, שבואו נקייל את זה לפי הלוח הלועזי, כמה שמן שלו, אז הוא אומר לו, הולכים לפי רוב שנה, מזה משתמע שהתאריך כן חשוב. כמובן, עדיין צריך לשאול, האם זה איזשהו סוג שלא פלוג? בסופו של דבר, ט"ו בשבט חשוב יותר סוף עונה חקלאית, אלא שעשו פה איזשהו לא פלוג ברמה זו אחרת, לפי הר"ן, מדובר בדרבנן, או שבאמת מתפתחת פה תפיסה שמדובר ממש בראש השנה, ואז כבר קצת קשה להבין מדוע באמת ראש השנה, כי מה בדיוק יוצא ראש השנה בשבט. כאן, אלו שבאו אחר כך ואמרו לנו מרתחנו דברים כאלו, הם בני מניחים שהתאריך הפך למשהו חשוב. מי שרוצה עוד סקירה תמציתית וטובה שזה ב... בעמודים בהלכה הוא מסקירה, אפשר לומר דבר מאוד, מאוד ברור פשוט. בחזל ט"ו בשבט איננו חג, הוא סך הכל תאריך קובע בדיני תורות ומעשרות. אני קורא פה את הרוזבי כרגע. בתורת חג לא הוזכר 15 בשבט בספרות חזל ובתקופת הגאונים. חג הממוצים במקור של ראשונים. אוקיי, ואז עכשיו הוא אומר בעצם פה שהמקור המרכזי לזה זה תשובה של מהר"ן שלאחר מכן התגלגל למרדכי. במה כתוב כך? ציבור שביקשו לגזור תענית בט"ו בשבט, האם מותר לגזור תענית בט"ו בשבט? שלא מצאנו תענית בראש השנה, וצנה דלת ראשי שנים הם, וט"ו דקטני מעדי הדדי, וכי הכי תשאר ראשי שנים נתנו בתענית, הרביעי נמי נתנו בתענית, ואף אגב דהינו עדיף ימיני כמובן, כיוון דקטני מעדי הדדי, בהדמי הדדי. אז המערה מחדש, יש לו תורת ראש השנה, ניסו הספד ותענית, ואחר מכן נתחנו. זה התפתחות מוחד, ובוודאי לא מחויבת תור הסוגיות. אני מניח שהוא מתבסס לגמור פה דף תדוו. דהיינו, שתאריך הוא משמעותי. אבל, כמומת, פשט הגמרה, או הסבר יותר סביר, שזה, או שזה כמו שהמדבר אומר, זה כאילו אם נהיית מה שקורה בתשרי, או לחילופין, כמו שאנחנו אמרנו, מדובר באיזו עונה חקלאית. הנפקמין עם שבט חשוב, זה עדיין לא עושה, ואז, למשל, אם זה עונה חקלאית ולא בקלימית ראש השנה, יותר קל לקבל לו פלוג. אבל בכל אופן, אין איזו משמעות, התאריך שעצמו אין צורך לעשות מזה חגיגות ו... ותקסים, זה כבר חידוש למערם, כאילו. כל הגננות חייבות למערם את היום הזה ולא לגמרות. עכשיו נחזור מה שדיברנו בעולה. אומר ריטב"א, בעצם אין דין של שבט, יש דין אחד של תשרי. ואם זה ככה, אני תמיד צריך לומר, כאילו, מתי שאתה לא נוטע, אם אתה נתת נתת למשל שבועיים לפני ראש השנה, אז עכשיו ט"ו בשבט, נגיד נתת בראש השנה באלול עין ד', אז עכשיו ט"ו בשבט של עין ה' זה הקו, שם אני שובט הקו של מה שגדל בעין ד', אז ממד פרי שחנת לפני ט"ו בשבט של עין ה', אז הוא פרי של עין ד', הוא צריך אחרי זה ט"ו בשבט של עין ו', זה בעצם עין ה', ט"ו בשבט של עין ז', זה בעצם עין ו', אז יש לו עין ד', עין ה', עין ו'. ולא אכפת לי שזה יהיה שבועיים לפני ראש השנה. אני אומר, תמיד, מתי שאני נוטע, יהיה מספיק טוב. וזה לעומת הראש שמצליח כמו קודם. אז הדבר אומר, אם אני חושב שט"ו בשבט לא חשוב, אז בעצם תמיד נפגשים בראש השנה. רק נפגשים בראש השנה בט"ו בשבט, ואז אין סיבה לחלק מתי נטו את זה. זה מה שטוען הריטב"א. אבל הוא מסתבך, כי אם נטו את זה אחרי ראש השנה, זה לא ככה. אז הוא עצמו אומר את זה. ואם תאמר למה אמרו חכמים שהייתה 30 לפי ראש השנה, נטה לו שנה, שלפי המת באותה שנה ט"ו בשבט, אז הוא אומר, בכל זאת צריך לטעת קודם ראש השנה, ודין זה גזירת הכתוב. עכשיו, כל זה בגלל שהוא לוקח, הוא חושב שיש דין אחד של א' תשרי של הפירות, ואז זה גזירת הכתוב. אני חושב מה שאמרתי קודם, יש שני דינים. יש דין אחד של העץ, ודין שני של הפירות. הדין של העץ זה ראש השנה, הדין של הפירות זה ט"ו בשבט. וכרגע לא אכפת אם זה ט"ו בשבט, בגלל שזה גילוי מיטה של א' תשרי, או אם זה ט"ו בשבט, כי העולם של הפרי הוא שם. בין כך ובין כך, יש לי שני דינים, וממילא אני צריך ראש השנה של העץ, ראש השנה של הפרי. ולכן, למרות שהריטב"א עושה שיקול, שלא יהיה שום הבדל, כי זה תמיד הפרי, הוא נתקע בגזרת הכתוב, בשפתנו, בגזרת הכתוב פשוט מאוד זה העץ. אבל הדבר הזה נפקא מינה מאוד חשובה לגבי שביעית. פה נחזור מה שפתחנו. בשביעית יש בעיה או הרמב"ם אומר שבעצם ט"ו בשבט לא רלוונטי לשביעית, וכמו כך גם הרב קוק פוסק. למה? אז כאן צריך להסביר בעיה. בכל השנים אין חשיבות לתאריך, זה מה שהדגשתי קודם. מה אני צריך לקבוע? שנת המעשה. עכשיו, מעשה שני ומעשה אני, זה לא קשור בתאריכים, זה קשור באלף, זה קשור, כפי שאמרתי קודם, בהגדת היבול. גם אם נדבר על הפרי הבודד, צריך שייך את הפרי, אבל אין משהו בתאריך. אני צריך לדעת אם הפרי הזה שייך לשנה הזאת או לשנה ההיא. אין משהו, כאילו, אם זה תו שניים ד' או תו שניים לא אכפת לי. אכפת בפרי הזה שייך ליבוש השנה שנייה או ליבוש השנה שלישית. בשנת שמיטה אכפת לי ועוד איך. אני מקדש את השנה. בשנת שמיטה יש קדושה לשנה. בעוד שמעשר שמעשר אני, לא אכפת מתשרי ומניסן. כי זה לא דין בהגדת השנה, זה דין בהגדת היבול, או בהגדרות, בהגדרת שנות המעשר. אבל אם את אומרת שנת שמיטה, יש קדושה בשנת שמיטה, ואז זה כן מפריע לי. אבל אני צריך לשייך את השנה, אם את אומרת קדושת הארץ וקדושת השנה, סביר ביותר שמה שקובע זה א' תשרי, כי אז מקדשים את השנה, או השנה מתקדשת. ולכן בא בשביל מופיע של בית ישי, בא לתורת זרעים בספרו בפרק הלכה בית בשביעית, נדמה לי משניים, פרק משנה בית, ובימוד האחרונים, ואומרים הרמב"ם עשה חשבון פשוט מאוד. בשנת השמיטה דיני הפירות הם נגזרת של קדושת השנה. הם לא נגזרת של השיוך של המחזור המעשרות, אלא אך ורק של הקדושה. אם זה נגזרת של הקדושה, אז הקדושה באלף תשרי, אלף תשרי. אז פירות שחנתו אחרי אלף תשרי הם קדושים. פירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט לא אכפת לי. אכפת לי אלף תשרי. אלף תשרי שנה זו קדוש. אל תשווה שנה הבאה כבר לא קדוש. וכתון היחידי זה כתון השנה, כמו שחבם אומר בשבת, בוודאי שמה אכפת לי רק מכסת השבת עצו בשבת, לא אכפת לי מכל מיני חשבות אחרים. אז גם אם זה ושבתה ארץ שבת להשם, אז עם אלה כל הדינים יהיו תלויים מאלף תשרי אלף תשרי, והמעגל המעשרות הרגיל לחלוטין לא רלוונטי. זה ההיגיון של הרמב״ם. אז אם כן, מה חושב האח שחולק עליו? אז כאן יש שתי אפשרויות. פשוט אחד, אפשר מופיע שם נוקט בה, והוא חוזר לחשבון של הריטב"א. דהיינו, כל מה שכדאי ט"ו בשבט באמת שייך, זה באמת גילוי מילתא מה המצב באלף תשרי. אין ט"ו בשבט, יש רק אלף תשרי. אלא שמה שגדל עד מה שחנת בט"ו בשבט כנראה באמת גדל לפני תשרי, ולכן הקדושה היא מתשרי התשרי. אין הבדל בין ט"ו בשבט לבין ראש השנה, זה רק איזה סימן הכר. אז אם אלו כל פעות שחנתו קודם הם פעות שישית, כי הם גדלו לפני תשרי, כל פעות שלאחר מכן הם פעות שביעית, כי הם גדלו אחרי שהתקדשה השנה מאלף תשרי. זה החשבון שלו. ובעצם המחלוקת אם ט"ו בשבט רלוונטי לשמיטה או לא, זה מחלוקת אם ט"ו בשבט זה מתחיל משבט, או שט"ו בשבט זה קלימית עליו תשרי, כי פשיט עלי ששנת שמיטה מתחיל עליו תשרי. זו גישה אחת מבחינת אפשרית. נתמה אפשר גם ללכת בגישה שנייה. וזה לחזור אותו חשבון שעשיתי בעולם, ולעשות אותו גם בשביעית. ובשביל זה עשיתי אותו בעולם, כי שם זה לא ראשוני. עכשיו נחזור לשביעית. הדין הזה בשביעית איננו לגבי עבודת הארץ, אלא לגבי הפירות. אגב, הדבר הזה מפורש בתורת כהנים, שם יש גזירה שעומד מפורש נגד הרמב"ם כמו הרך. שנת אותו יהיה לארץ, כיוון שצד שביעית, אף על פי שפירותי השמיטה, מותר לעשות מנחה בגופו של אילן, ופירותיו עשו אותו בשבט. אז הספרה אומר כך, שאיסו המנחה אז מאלף תשרי לאלף תשרי, כי זה ושבתה הארץ שבת להשם, ולעומת זאת, לא איסור המלאכה, אלא קדושת הפירות, מט"ו בשבט לט"ו בשבט. שוב, זה לפי החשבון של גילוי מיתה, אין בעיה עם זה, אבל אני חושב שכאן וכאן זה גם כמו לכיוון נוסף. אם אני מדבר, ופה צריך לשאול דיני הפירות, מה בעצם עומד במוקד שלהם? מצד אחד, שמיטה מופיעה בפרשת בהר. שמה בקונוטציה חזקה מאוד של שבת, ושבתה על שבת להשם, מצמודה פרשת המועדות, הרמב"ן שמדגיש את הנקודה הזאת, שמדבר בשבת להשם, ויש כל מיני ביטויים לכך. אז אם אני מניח כך, איסור המלאכה קשור בקדושת השנה. קשור בקדושת השנה, אז איסור המלאכה יהיו מאלף עד אלף. אבל נצטרך שגבי הפירות, הם הפירות הם ביטוי לקדושת השנה, או הפירות קשורות בדבר אחר. דהיינו, אם נרצה במעגל המעשרות בכלל, או בצורה רחבה יותר, בעולם של הצדק החברתי, או בעברית פשוטה יותר, הפירות מופיעות גם בפרשת בהר, לכאורה כביטוי לקדושה, מצד שני מופיעות גם בפרשת משפטים, והשביעית תשמיטנו את השתה, וחילוף עיני עמך, ואיתם תאכל לך את השדה, כי נעשה כמה לזיתך. דהיינו, הפירות מופיעות בפסוקים, גם במנותק מהשבת להשם. ואז בעצם יש מקום לשאול, האם עיקר דיני הפירות קשורים בקדושת השנה, ואם ככה צודק הרמב״ם, שגם הפירות יהיו מאלף תשרי אלף תשרי, או שהפירות קשורות לחשבונות אחרים, דהיינו לחשבון של ואכלו אביוני עמך, והשבית לשבתם ונטשתה, ואז אני יכול לומר, יש פה ציר אחר, הוא ציר שקשור לעולם של מעשר עני ומעשר שני, הוא ציר שלא לא חייב להיות קשור בהכרח לציר הזמן של האמת של הקדושה. אלא הוא יש לו, כמו שראינו שם נטייה ופירות, אז גם כאן הפירות, הם נתקים מאיסור המלאכה, וממילא יש מקום לראות את הפירות כבאמת מעונה חלקית אחת וחלקית אחרת. מי שהרחיב את הנושא הזה, או ביטוי אחד הנקודה הזאת, עכשיו מי שרוצה יכול למצוא בנג'ו הנציב לגבי יותר מחירה. בחצי משפט, הנציב יש לו תשובה ארוכה שבו מתנגד יותר מחירה. עכשיו ההתנגדות שלו מתבססת בעיקר על כך ששמיטה בזמן זה דאורייתא. א' וב', עכשיו למה? כי הסיבה עכשיו ששמיטה בזמן זה דרבנן מתבסס על דרשה. אמר רבי, בשביל בזמן זה דרבנן, אומרת לגמרי בגיטין דף למדו, מועד קטן דף ג', בשביל בזמן זה דרבנן, למה? שמות כל בעל, וזה דבר השמיטה שמות, בשני שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע, אחת שמיטת כספים, בזמן שאתה שמיט קרקע, אתה שמיט כספים, בזמן שאתה שמיט קרקע, אתה שמיט כספים. אז אמר מזה, כל מי שחושב ששמיט בזמן זה דרבנן, עובד בעיקר במקור הזה. הנציב טוען שאיסור העבודה איננו השמטה. לשמט את דעתו זה בעצם לחלק לכולם, ואז הוא אומר, אני יכול לשאול יובל לשמטת כספים, לא לאיסור מלאכה. יש נסיבות ארוכה, אני כרגע לא מתרחב לכך. על כל פנים, אומר הנציב, אני יכול להשוות בין שמטת קרקע שזה יובל, אך רק לשמטת כספים. ואם תאמר לא הכספים וגם שמיטה ממש, אז הוא אומר, אני מציע לחלק בין פירות באיסור העבודה. וכך הוא כותב שם בתשובה, שזה חלק בית סימן מובב. והר תכתיב השביט ישמתנה, ובהר באמת אפשר לומר שלרבי אינו נוהג מתואר בזמן הזה, כלומר מה שחל בהקרא, דיין הוא טוען שאולי איסור אדמה הוא דאורייתא, וקדושת הפירות הוא דרבנן, ואחר כך הוא כותב בהמשך, ואי אפשר לקבל כולות כי זה דאורייתא, אלא אם נאמר שאסור מדרבנן, ולא לפי דרכי איסור עבודה מהתורה, אך באיסור פירות שביעית יש לקבל כולות. ובאמת יש מקום לומר, אוקיי וכו'. אז הוא טוען שייתכן שפירות הם דרבנן, עבודת האדמה היא דאורייתא. למה? כי הפירות נובעים מהתשמטנו תשתה שקשור לעניים, לעומת זאת איסור עבודה קשור תשעת הזמן. אז הוא טוען שכל המערכת החברתית של יובש, שמיטת כספים, פיזור התורה משבר, זה לא נוהג בזמן הזה מדאורייתא. לעומת זאת, מערכת הקדושה כן נוהג בזמן הזה מדאורייתא. ואז הוא בעצם מנטרל את ה... בעצם מנטרל, מוציא את הפירות מכל איסור העבודה. לגבי הסיפור שלו שם, זה יוצר כולה. לגבי סוגייתנו, זה יוצר בסיס לחשוב שהפירות קשור בט"ו בשבט, כי הפירות קשורות למחזורים החקלאיים הרגילים של כל השבע שנים. כמו שיש מעשר עני ויש מעשר שני, אז אחד לשבע שנים יש השמטה מת, מעשר עני של כל היבוא. וזה לא מביא מהקדושה על מהכל. ואם זה כך, אז תראו שאני רלוונטי. אז אם אני אסכם את זה, בעצם, קודם כל עובדתית יש מחלוקת בין הרמב"ם לרח, האם יש ט"ו בשבט בשנת שמיטה? כמו הרב קוק פוסק שאין ט"ו בשבט בשנת שמיטה, והאמת היא שבסך הכל הוא צודק, ברמב״ם, בסופו של דבר, סמכות פעם תודה לרמב״ם, הרמב״ם הוא זה שהכריע ככה, ברמב״ם זה די ברור. יש באחרונים כמו דיונים נרחבים לנתח את זה. התובנה המרכזית שלהם היא שבשנת שמיטה קדושת הפירות, או העובדה שחובת ביאור ופטור ממעשרות בשנת שמיטה, איננו נובע ממעגל המעשרות הכללי, אלא זה נובע מקדושת הזמן של השנה. קדושת הזמן של השנה מתחילה מאלף תשרי, וממילא אין כבר רלוונטי, המעגל המחזורי של ט"ו בשבט הוא לא מעניין אותנו, כי אנחנו פה... דיני הפירות הם ביטוי ותולדה לקדושת הזמן. מי שחולק עליו, אז כאן אחד משניים. או שהוא חושב שגם ט"ו בשבט כאמור גילוי מיתה שראש השנה תמיד, בעצם תמיד א' תשרי, ודאי בעצם פירות ששחפות לקדושת השנה השביעית, מה שהריטב"א אומר בעולה שם, מה שהרב שלמה פישר כותב פה בגבי שביעית. לחילופין, הצעתי פה לבחון את השאלה האם הפירות הם דיני הפירות, היינו ביאור, עכשיו פה צריך לעשות הבחנה בין סחורה לביאור וכן הלאה, האם קדושת הפירות היא תולדה של קדושת הזמן, וזה אי אפשר להבחין כמו הרמב״ם, או שהפירות באים במקום אחר כמו שהנציב הציע, ואז יש מקום לחלק בין הפירות לבין האדמה. צריך לבדוק את זה במות סוגיות אחרות, אבל כרגע כרגע נסתפק בכך. מה שכן, רק רוצה לחזור להדגיש, יהיה צריך לדון לביאור בנפרד ועל פטור ממעשור בנפרד וכו'. אבל יש מקום לחשוב בכיוון כזה, ומי שרוצה כמו שיבוא אליי נתן אותם קוד באחרונים, אני אבוא כך. זהו, שבוע טוב.